חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב במהדורה המרכזית, מקדם ההדבקה בישראל יורד מעט, יש בלימה, אבל המספרים ממשיכים ומוסיפים להיות קשה. הסגר יוארך עד ליום ראשון בעוד כעשרה ימים, מתנגדי הסגר טוענים כי הוא לא מועיל. התומכים בו אומרים כי בלי סגר היינו במצב קטסטרופלי הרבה יותר. ולפני שעה קלה עוד דיווח מבית החולים איכילוב על אישה נוספת, בהיריון צעירה מאוד בגילה, במצב אנוש, גם סכנה לעובר. כבר אנחנו נמצאים סביב 13 נשים במצב הזה, כולן בריאות ללא מחלות רקע, נדבקו בקורונה ומצבם החריף והחמיר. במערכת הבריאות חוקרים את העניין הזה ואומרים כי בקרוב יפרסמו מסקנות, מה מביא להידבקות המסוכנת הזו, וגם רשימת התורים הארוכה שנרשמה לקבלת החיסון מצידן של נשים רבות שנמצאות במצב דומה. עוד מעט נדבר בהרחבה על ענייני הקורונה, גם החיזוק הרוחני הגדול היום, בתפילות בהרבה מאוד אתרים ומקומות ברחבי הארץ. קצת עניינים פוליטיים, בני בגין מצטרף היום למפלגתו של גדעון סער, ועוד עניינים אחרים, אם נספיק קצת ארצות הברית. המהדורה המרכזית הערב בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, בהפקה שלמה פולק, באופן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. כ-13 נשים חרדיות צעירות בין הגילאים 32 ל-39 מאושפזות במצב אנוש נכון לערב בבתי החולים, כולן בריון, חלקם לפני לידה, אחרי לידה, ומצבם קשה. אנחנו צריכים גם להתפלל, להתחזק וגם להישמר ולהתחסן במקרה הזה, על פי הוראתם של גדולי ישראל. היום יום התעוררות וחיזוק גדול. אנחנו נפתח בשיחה עם הגאון רבה ראשי של ירושלים, הגאון הגדול הרב שלמה אמר. שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום.
הרב נמצא בסוף יום של גם צום וגם תיקון השובבים ותפילות לאורך כל היום הזה, כמו בהרבה מאוד אתרים. עת צרה היא ליעקב.
עת צרה היא ליעקב ומן היבשיה. באמת המגפה הרעה הזאת שרבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה, ומי הולכים באבונות, אנשים יקרים, כל אחד יקר קודם כל למשפחתו, כל אחד יקר וחשוב לכל עם ישראל, אחד איש ואחד אישה, מכאן ומשם, כולם בני אל עליון, כולנו בני איש אחד, אנחנו צריכים להתעורר ולהקים זעקה גדולה לפני השם יתברך. ויזעקו אל השם, אתה על שבעתם אל האלוקים, וישמע אלוהים את נעקתם. אמרו רבותינו, מה זה נעקתם? כתוב ויזעקו, כתוב ויצעקו. כששמע אלוקים, לא כתוב צעקתם, ולא זעקתם, אלא נעקתם. אמרו הראשונים, נעקה, זה דבר שיוצא מעומק הלב. לפעמים אדם כואב לו דבר וצועק, אבל עדיין כוחו במותניו. אומר, אוי, כואב לו היד או הרגל, אומר מה שכואב לו. אבל פעמים שאדם מגיע למצב שהוא כבר לא יכול לבטות את עומק הכאב, הוא לא יכול לומר מה כואב לו, רק יוצא כל הברה בעלמה, זה נקרא נעקה. אין אומר ואין דברים, הוא לא יכול לדבר. רק הקול הזה, אבל הקול הזה יוצא מעומק הלב. וכשהקול יוצא מעומק הלב, וכשהלב שבור, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. אפילו מידת הדין מקבלת את התפילה של הלב הנשבר. איזה לב לא ישבר לשמועות הנוראות, לאלה שהלכו ואלה שחולים, אלה שבסכנה, באיזה פחדים, באיזה מכות אנושות בגוף, בנפש, בגשמיות וגם ברוחניות. בתי כנסיות סגורים, ישיבות שבורים, תלמודי תורה ממש נהרסים. איזה לב, והפרנסה של רבים וטובים נשברים עול פרנסתם, צועקים ואין מושיע. אין זה אלא שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו, דורש מאיתנו. ולא יאמר אדם מי אני ואתפלל. זה לא נכון. לא רק רבנים מתפללים, לא רק צדיקים מתפללים. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. לא כתוב קרוב השם לצדיקים או לחסידים או לרבנים, לא. קרוב השם לכל קוראיו בלי יוצא מן הכלל. יש רק תנאי אחד, לכל אשר יקראוהו באמת. אמרו הראשונים, מה זה באמת? וכי קוראים לשם בשקר? באמת שפיו וליבו יהיו שווים, שזה לא רק מן השפה ולחוץ, אלא מעומק הלב, ומתוך ידיעה ברורה שאין לנו למי לפנות, ואין לנו למי להתפלל, ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. כשהצעקה יוצאת בידיעה כזאת ברורה, שרק אליו אנחנו פונים, ורק אליו אנחנו יכולים לפנות, אז השם קרוב ומקבל את התפילות ושומע אותם. מורה ורבותיי, אצל חזקיהו מלך יהודה, שהיה צדיק גמור, והוא חלה, הוא בא אליו ישעיהו הנביא לבקר אותו, ואמר לו, הנך מת ולא תחיה. הסיפור ארוך, למה? כאילו, כי מצווה פריה ורביה. בסופו של דבר נאמר שם, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, והתפלל אל השם אלוהיו. אמרים בגמרא, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר? וכי אם אין קיר, אי אפשר להתפלל? אמרו, לא, לא על הקיר הזה מדובר, אלא אל הקיר מקירות ליבו, מעומק הלב, מהכי עמוק, ממעמקים קראתיך השם. כשיוצאת מעומק הלב, התפילה לא חוזרת ריקה. רבותיי, כמו שפתחו, עת צרה היא ליעקב. עת צרה, צרה קשה, ואסור להתמהמה, גם לעשות השתדלות של זהירות כל מה שאפשר, וגם להתחסן על פי הוראות שמענו בשם גדולי העולם, הרב רבי חיים קניבסקי והרב גרשון אדלשטיין והרב רבי שלום כהן, שלושה זקני וגדולי הדור. כולם אמרו שהרי שבררו עם מומחים שצריך להתחסן, לא צריך להתחכם יותר מדי. צריכים אנחנו להכניע את ראשנו, ורפו ירפא. התורה נתנה רשות לרופא לרפות, ומי שניתנה רשות לרופא חובה לשמוע לרופא. אין לנו שום סיבה פה שלא לשמוע, לעשות החיסונים, ויהיה לשלום ולברכה, ויהיה בשורות טובות.
אמן.
לכל עם ישראל, והשם יקבל שבט שנתבשר בשורות טובות, והמגפה נעצרה במהרה בימינו, אמן.
אמן ואמן, שר כוח חזק וברוך על הדברים, הראשון לציון, רבה של ירושלים, הגאון הגדול, הרב שלמה אמר שליטה, שנתבשר כולנו בקרוב בעצירת אמן. המגפה ובבשורות טובות, תודה רבה הרב.
אמן, ברוכים תהיו.
תודה רבה, אנחנו נצא להפסקה ואחר כך נעבור לשאר העניינים, גם פוליטיקה וגם נחזור עוד לקורונה, עם עוד דיווחים ועדכונים בעניין הזה, אתם מוזמנים להישאר איתנו מיד, שווים.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מבצע מיוחד לימי הסגר, אופר הלוי מגיע עד עליכם עם 11 הצגות על דיסק און קי לצפייה במחשב הביתי.
זה היום מדהים,
ועכשיו במחיר מסופסד ל-200 המזמינים הראשונים, רק 180 שקלים.
מה?
להזמנות חייגו עכשיו 03-909-2124, 03-909-2124.
לתינוק שלך את רוצה לתת הכל. שימי לק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר אחת בעיכול. מוביל בשבעה מדדי התפתחות. על פי סקר אמהות, קנטר 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל.
גם בסגר, שיפודי נתנאל איתכם. יריד אוכל מוכן לשבת, ביום שישי מהשעה 7 בבוקר. 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדס בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים חייגו כוכבי 90-89.
שיפודי נתנאל.
השבוע במשפחה, רגעי הפרידה, רגשות האשם וחשבון הנפש הנוקב, משפחות חללי הקורונה ומונולוגים מטלטלים. 12 שעות עם הצוותים שנלחמים על חיי החולים, תיעוד מתוך מחלקת הקורונה. ובתוך המשפחה עם המדריך המלא לבחירת מסלול הלימודים הנכון בסוף י"ב.
כי יש דברים שקורים רק במשפחה.
למנויים חייגו כוכבית 6485.
רבותיי, שימו לב, הגרלה בהפתעה! מצטרפים להגרלת כל הקופה. בזוכה אחד מקבל גם דופלקס, גם רכב וגם מסכורת, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלה בהפתעה על 24,000 שקלים. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30. ההטבה למצטרפים רק עד היום בשעה 12 בלילה.
הנחה בארנונה זה כמו אוויר לנשימה לעסקים. אנחנו ממשיכים להיות קשובים למצוקת בעלי העסקים הקטנים והבינוניים. העסק שלכם נפגע פגיעה ניכרת? אתם זכאים להנחה של 95% בארנונה עד יוני 2021. הזכאות תיבחן אחת לחודשיים כפוף למענק מרשות המיסים. פרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או במוקד כוכבית 3569. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
עוגיות מסוכרות בריח של בית. כל אפייה מתחילה בנייר אפייה, ומומלץ שיהיה טבעי ואיכותי. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, עשוי מחומרים מן הצומח, עבה ואיכותי במיוחד. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, להגנה על תבנית התנור. נשלף אחד אחד באריזה עם פס גירה לשימוש נוח ושמירה על סטריליות הדפים. אל תתפשרו, תנסו, יש על מי לסמוך בבית. סאנו סושי.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לטיסה לחול צריך להמתין, למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
הבחירות לכנסת ה-24 קרבות. כדי שתוכלו להצביע במקום מגוריכם, זה הזמן לוודא כי הכתובת שלכם מעודכנת בפנקס הבוחרים. לבירור, חייגו חינם 1-800-222-290 או שלחו את מספר הזהות שלכם כולל ספרת הביקורת ותאריך הנפקת תעודת הזהות במסרון למספר 050-808-5500. כתובתכם אינה נכונה? תוכלו לעדכן אותה עד 28 בינואר תתוו בשבט תשפ"א באתר רשות האוכלוסין וההגירה. מגיש משרד הפנים.
רופאי האיגוד הישראלי למיילדות ורופאי המועצה הלאומית לרפואת נשים קובעים, אין כל בסיס לטענות על פגיעה בילודה כתוצאה מקבלת חיסון נגד נגיף קורונה. הרופאים קובעים, מחלת הקורונה עלולה להיות מסוכנת יותר בקרב נשים לפני לידה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, מצייתים לדעת תורה, נותנים כתף ומתחסנים לקורונה. לתאום תור לחיסון נגד נגיף קורונה, פני עוד היום לקופת החולים. לפרטים נוספים, קו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
סגן שר הבריאות, חבר הכנסת יואב קיש, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, אבי.
למרות שמקדם ההדבקה ירד מעט, עדיין התחלואה גוברת, המספרים גדולים, אני מבין שזאת הסיבה שהחלטתם להמשיך עם הסגר הזה.
קודם כל הוא מתוכנן להימשך עוד קצת פחות מעשרה ימים, עד יום ראשון שבוע והקרוב לאחריו. ואנחנו כולנו תקווה שבאמת נתחיל לראות ירידה יותר משמעותית, גם במקדם ההדבקה, גם במאומתים, גם באחוז המאומתים וגם במספרים, כי אנחנו עדיין באמת, כמו שאתה אומר, במספרים גבוהים.
השאלה היא אם המספרים מוכיחים שהסגר בכלל לא אפקטיבי, כי אם הוא היה אפקטיבי, היינו רואים ירידה במספרים, ולא איזושהי בלימה כזו, ולא מעבר לכך.
אני לא בטוח, אני יכול להגיד לך בשאלה הפוכה, אני יכול להגיד לך, תאר לך מה היה קורה עכשיו לתחלואה אם לא היינו בסגר. אני חושב שאנחנו מתמודדים מול מצב אולי שלא הכרנו, זה אמירה שהיא באמת אפשר להבין, וזה בעיקר בעקבות התפרצות המוטציה הבריטית שהיא הרבה יותר מדבקת. אני חושב שרואים את זה בעיקר במגזר החרדי. אנחנו לפני כחודש היינו מופתעים מאוד מעליית תחלואה מאוד מהירה במגזר החרדי, שאני חושב שהמוטציה הבריטית כנראה אחראית לכך. ואנחנו רואים התפשטות שקשה לעצור, אנחנו בסגר שבולם את זה, אבל באמת כמו שאתה אומר, אם היינו רגילים לירידה יותר משמעותית בסגרים קודמים, לאור קלות ההדבקה שהמוטציה הבריטית מייצרת, הרבה יותר קשה לשמר את הסגר ואת המספרים הנמוכים, כשמנגד המגפה הופכת להיות הרבה יותר מדבקת.
אז בוא באמת נדבר על המגזר החרדי שמאזינים לנו עכשיו, ואתה נפגשת, נכנסת לביתו של מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי, לפני החלטה על קבלת הסגר, בעצם מה הייתה המטרה?
זה היה לפני החלטת הממשלה להערכת הסגר, וזה היה שראינו את הנתונים הקשים, גם במגזר דרך אגב, אני חייב לומר, אני הצגתי את הנתונים הקשים של התחלואה במגזר, ובכלל במדינה, ואת ההכרח, באמת פיקוח נפש, אין מילה אחרת שמחייבת אותנו להמשיך לשמור על הסגר, והבאתי גרפים ומספרים ועברנו לדברים האלה, ואני אומר לך שאני לא רואה דבר יותר חשוב מאשר שמרתם על נשותיכם מאוד, וזה המצב שאנחנו נמצאים בו.
אנחנו שומעים על רעיון להמשיך את הסגר אחרי שהוא ייגמר, להמשיך אותו רק על ערים אדומות. אתה מאמין בשיטה הזו? אתה תתמוך בה?
אני לא יודע להגיד לך אם הסגרים על ערים אדומות הוכיח את עצמו בעבר. אני חושב שזה לא הוכח ככלי שעוצר תחלואה. מאוד קשה למנוע תנועתיות באותה עיר שסגורה, ואז ההדבקה ממשיכה ו... מה שנקרא לא נעצרת, ולכן אני פחות מולד ככה, הסגרים האלה לא הוכחו ככלי אופטימלי לעצירת תחלואה, כן צעדים שונים להקטנת התקהלויות ולמניעת התקהלויות באותם מקומות של התפרצויות, אבל אני מניסיון העבר סקפטי, רק סגר באמת משמעותי ומלא על כל הארץ הוכיח את עצמו כמוריד תחלואה, ואני חושב ש לולא היינו עושים את זה ולולא היינו ממשיכים עכשיו, אתה היית היום במספרים מאוד מאוד כואבים, אנחנו רואים את התחלואה, רואים את התחלואה שגם הגיעה למקומות שלא היינו רגילים לראות, אם זה נשים צעירות בהיריון, ואני פשוט קורא לכולם להיזהר ולשמור, זה בנפשנו.
כשהצעת לדחות את הבחירות, תקפו אותך, אמרו שזה לא דמוקרטי, ומיד גם יושמעו הטענות שזה כדי לסייע לראש הממשלה, ועוד אמירות פוליטיות מהסוג הזה. ואני שואל אותך, מאיזה מקום זה בא? כי אנחנו חיים במדינה שהפגנות מותר והכל אסור, אז דחיית הבחירות פגיעה ממשית בדמוקרטיה.
לא בדיוק, אני אמרתי את האמת שהיא בסיסית, שלעשות בחירות בתקופה של תחלואה כזו גדולה ושל סגר, זה פיקוח נפש וצריך לדחות, זה מה שדיברתי, כאילו אם היה בחירות למחורת, זה נאמר על דעת עצמי, לא בשליחות של אף אחד, מתוך הסתכלות פשוטה באמת על המצב. אני מאוד מקווה שאנחנו לא נהיה במצב של תחלואה גואה וסגר בתקופת הבחירות, ואז אנחנו באירוע מסוג אחר. לעשות בחירות כשהתחלואה משתוללת, זה בעיניי טעות, ולזה לכך התכוונתי בדבריי, אנחנו עושים הכל כדי להוריד את התחלואה עכשיו, כדי שלא נהיה בדילמה הקשה הזו בעתיד.
סגן שר הבריאות, חבר הכנסת יואב קיש, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה וערב טוב.
והיינו אמורים עכשיו לשוחח עם חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', יושב ראש הציונות הדתית, אז סיכמנו איתו על רעיון בדיוק בשעה 7:20, סליחה, ממש עכשיו, ולפני כמה דקות הוא הודיע שהוא לא חש בטוב, אז אנחנו מאחלים לו רפואה שלמה, מקווה שהכל בסדר, אולי משהו פתאומי, הכל יכול להיות, אז רפואה שלמה בצלאל, תרגיש טוב. עכשיו אנחנו עם הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ, שלום וערב טוב לכם.
ערב טוב, ואבי, תסתיר את האכזבה קצת על המילואים מקום. אנחנו לא כאלה גרועים, אנחנו לא סמוטריץ', לא אני ולא שווינגר, אבל גם משהו.
תקשיב, שימן, האמת היא שתכננו לפתוח אתכם הערב את המהדורה, ורצינו לתת ככה יותר ביטוי למה שיש לך לומר. אז בוא תוכיח, בוא תוכיח שאתה יותר... כן.
אבי, אולי אפשר לדחות את זה בכמה דקות, אני לא מרגיש כל כך טוב.
טוב, בואו נתכנס באמת לרצינות, כי אנחנו בשבוע מאוד מאוד רציני.
אני רק רוצה להקדים ולומר, לספר איזה סיפורון קטן שבדידי הווה עובדה, ואסביר את האבסורד המטורלל שאנחנו נמצאים פה עכשיו. לפני חודש דומנתי...
אתה קטוע מאוד, הרב שווינגר, לא שומעים לאן הוזמנת.
הוזמנתי לסעודת שבע ברכות, שערכו איזה מוסד לאחד העסקנים בירושלים. לא משנה כמה אנשים היו בה, שומעים אותי טוב, סליחה על השאלה.
כן, כן, כן.
לא משנה כמה אנשים היו, בוא נגיד שלא היו עם מסכות. אני נכנס עם מסכה, ניגש אליי ראש המוסד, קורא לי הצידה ואומר לי, רבי יוסף, אני לא יכול להושיב אותך במזרח, למרות שהזמנתי אותך, כי אתה מכניס פה רפיון ומורך בציבור.
אמרתי לו, איפה רגילים? הושיב אותך במזרח בלי קורונה?
רק שנייה, אני ככה הבנתי, אבל אני, התנאי היה במילים פשוטות, תוריד את המסך ומורך בציבור. אני פשוט לא האמנתי למשמע אוזניי, איחרתי מה זה טוב לבעלי השמחה, ועזבתי את המקום. רק שתבין שאותו אחד שאיר להסתכל עליי כיוצא דופן, וכאדם ממש לא מן היישוב.
יש מקומות שאם אתה מגיע עם מסכה, אתה עובר הלא תתגודדו.
לשילבש, אני המוסר השקל שלי מהסיפור הזה של שווינגר בימים רגילים, שבמזרח במוסדות מקובדים, שזה גם חידוש. אני אבל ברשותכם, קצת רוצה זווית אחרת, כי יש לי איזו תחושה, ואבי אני מתנצל, זה שמה קצת חמור וחריף.
זה בסדר.
ממה שקורה בשבוע האחרון בקרב הרבה תקשורתנים חרדים, שבמקום לחשוב איך הם מגינים על הציבור שלהם שנמצא באחת התקופות השפל שלו, גם מבחינה בריאותית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה חברתית. מי שמסתובב בשכונות חרדיות, רואה את הילדים, בתים קטנים, מלאים בילדים, יושבים בחדרי מדרגות עם טלפונים של העובדים, והמדינה לא תורחת להם לא טלפונים ניידים שיכולו להשתמש בהם במרחבים הקוליים, לא דואגת להם לתעסוקה, זרקה אותם הבתים וזרקו את המפתח לים, עסוקים ללכת לכלי תקשורת חילוניים, לכלי תקשורת חרדיים, ולהגיד אבל אשמים אנחנו, ורק אנחנו אשמים, ואנחנו לא אשמים. צריך להפסיק עם השיח המכוער הזה והמגיל הזה כלפי ציבור שלהם שנהנה כל כך הרבה זמן במסירות נפש ורובו ככה לא מקיים את ההוראות. יש אחוזים קטנים כמו כל ציבור, גם אצל החילונים יש וגם אצל האתיופים וגם אצל כל ציבור יש כאלה שלא מקיים את ההוראות, אבל רוב הציבור יכול להסתובב בכל השכונה החרדית במסירות שלא דומה לשום מסירות אחרת של אף ציבור אחר בארץ. כי מסתכל על הציבור החילוני, האנרגיה שצריך להשקיע בשמירה על הסגר הוא לא 5% מה שהחרדים צריכים להשקיע. אין להם משפחות צפופות, יש להם זומים, יש להם טלוויזיות, מסכים, איך להשיג את הילדים, דירות גדולות, כל ילד עם חדר, עם שערויות, לנו אין שום דבר
מזה. בקיצור, כולם אשמים חוץ מאנחנו.
לא אמרתי, אני אומר, יש מה לעשות חשבון נפש. לא עכשיו ולא בתקשורת.
אבל עכשיו אנשים מתים, אבל עכשיו האנשים מתים. לפני 3 שעות הושפזה עוד אישה צעירה במצב אנוש.
הושפזה, צריך לומר ביושר. יש כאלה, נכון, יש מיעוט שלא שמר וצריך לגנות אותו.
אז עליו מדברים.
לא, אבל אני אומר, בסוף נהיה מצב שאנחנו הולכים החוצה והולכים גם לתקשורת החילונית, ואנחנו גם סטטיסטים במשחק שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו, אסור לזה גם לשכוח. אנחנו, הציבור החרדי המשלם את המחיר של השותפות עם נתניהו, כי התקשורת החילונית במסע דה-לגיטימציה לביבי, ומשתמש בחרדים, כי הכי קל להקות את ביבי דרך חרדים שהוא כאילו נותן להם איזו תמיכה ולגיטימציה, ולכן צריך להוריד את הביבי המופקר הזה ולשלוח אותו הביתה. ואנחנו משמשים סטטיסטים במשחק הזה, ומשתפים איזה פעולה, את כל הביקורת, אם היינו משקיעים לעשות כלפי פנים, או את האנרגיות האלה משקיעים קצת לדאוג לרווחה של ילדים שאין להם מה לעשות בבתים, ומתפוצצים כבר, וקצת...
על זה אני חושב שיש הסכמה פה כללית, ויש הבדל בין דברים שנאמרים פנימה בתוך הבית, לדברים שאומרים בוודאי כלפי חוץ.
אני רואה מניע בשבוע האחרון איזה סוג של טרנד עכשיו, שתמיד יופי נלך לטלוויזיה, ושם יחבקו אותנו, יגיד איזה אמיצים, פתאום נהיה כאן איזה חבורה של אמיצים. אמיץ, להתעלל באבריחים עם 10 ילדים ולצעוק עליו זה להיות אמיץ. אני אומר משהו בסולם הרחש לנו התעוות לגמרי, לא מצדיק חס משהו, שום הפרה ושום חתונה ושום דבר, אבל בוולג'ים של הצעקות, שיש כל כך הרבה צעקות ורעש בחוץ, אנחנו צריכים תמיד לזכור איפה הערכים שלנו, על מה אנחנו נלחמים, במי אנחנו נלחמים. בילדים, באמת, תסתכל, אני לא יודע איפה אבי, אתה גם בשכונת רמות, זה גם שכונה חרדית. אני בטוח שחדר מדרגות שלך מלא בילדים שאין להם מה לעשות עם עצמם. המדינה שכל כך
מגיעה... אבל גם במקומות שאני ואתה, שימן, מסתובבים, רגע, שנייה, בוא נעשה רגע סדר, שימן. יש את כל נושא הסברתי והמאבקים ומה אומרים לתקשורת והסתה ואיך מגיבים ומתקיפים, ויש את הנושא שנקרא פיקוח נפש. שאין מה לעשות, איך שלא נברח ונתחמק, אני ואתה וגם הרב שווינגר נפגשים כל יום באותו מקום, ואנחנו שומעים ורואים את השמות.
אבי, אותם 5%, 10% שלא מקפידים, אני יכול להבטיח לך נאמנה, עם כל הערכה לאבי ממרן ואני אוהבת אבי ממרן, או כל
העיתונאים... לא יעזור מה הוא יגיד, וגם לא יעזור מה יגיד מרן שר התורה, אם להבדיל.
לא יעזור, והפוך אגב. אז יש לפעמים קשה שמצווה למה הדבר הנשמע, כך מצווה שלא למה הדבר שלא נשמע, והלכת להשחיר ציבור שלהם, וזה מה שקורה, משחירים ציבור שלהם, בזו קומץ קטן, שהוא חסר אחריות, ולא ישמע בחיים מה שאומרים לו, וזה שיהיה לו ברדיו כל חי.
כל השאלה אם באמת זה קומץ קטן או לא, זאת השאלה. הרב שווינגר, אתה היית בשמחה של קומץ קטן?
זה לא היה קומץ קטן, אני בהחלט מסכים עם חלק מהדברים של שימן, יש איזה הריקוד מהיופי, אז בוא נחשוב לעצמנו, רק בשביל התרגיל החשיבתי, שיעלה שדרן להתראיין ברשת ב' ויגיד למראיין או למראיינת, תראי, אני חושב שהאסונות שקורים לעם היהודי עכשיו, זה בגלל שלא שומרים שבת, שלא אוכלים כשר, שלא שומרים על טהרת המשפחה, הכל כתוב אגב בתורה עם כל האנשים והכל, מה היו עושים לו? נורא קל לנו, נורא קל לנו, ואנחנו לא יודעים את החשבונות של שמיים, ותמיד אז אומרים לך, כן, אבל תגנה את החתונה של החסידות הזו וזו. ואז אם אתה מגנה, אתה בסדר, אתה יכול לבוא בקהל החילוני.
ולכן מי שלא יודע להתבטא ולהתראיין בכלי התקשורת הממלכתיים, החילונים, שלא יעשה את זה, והוא גורם נזק בלתי הפיך.
לגמרי, כולי נציגי ציבור שבאמת רק רואים מיקרופון, ישר מזנקים ומדברים.
טוב, זה, אבל רבי יוסף, זה דבר שהיה תמיד ולצערנו תמיד הזיק.
עוד משפט, עוד משפט. את חטאי אני מזכיר, כבר ראיתי שרגזתי את שימן על המיסר, אז אני רוצה לספר לשימן שכל כך דואג לכבודי, שהשבוע פנו אליהם מכמה מרשתות תקשורת חילוניות ואמרתי להם לא תודה רבה, אין סיכוי שתבינו אותנו, אין סיכוי שניצא טוב ואתם מחפשים רק חרדי לחוות בו, ולכן אני לא ממליץ לאף אחד גם מחבריי לעלות. אותה מפיקה הבינה את הדברים ואמרה אכן אתה צודק, אנחנו לא מחפשים בדיוק עכשיו להצדיק אתכם. ועכשיו שאתה שומע את ההתבטויות הנוראות והקרקרטורות השטרמיות מסגנון השטרימר הנאצי על שר התורה וכל הדיבורים האלה, אתה מבין שאין לנו שיח ושיג איתם בכלל. הם שמה ואנחנו פה, לא ליעזור שום הסברים. זה לא אומר רבי, ובזה אתה צודק, אנחנו חייבים לעשות לעצמנו, כל אחד למשפחתו, לילדיו, לכל קרוביו, חשבון נפש, האם אנחנו שומרים על עצמנו או לא. אבל לא הם השופטים שלנו, ולא מהם אנחנו נקבל ציונים, לא מטובשכם ולא מעוקצכם. לכו לכל הרוחות.
חד משמעית, וגם ברגע שתיגמר הקורונה, אנחנו צריכים לזכור שחוק הגיוס מיד יחזור, והתקציבים מיד יחזרו, ותמיד ימצאו במה החרדים אשמים בכל האסונות במדינה. אסור לשכוח את זה. הקורונה עכשיו זה רק טרנד מקומי, שקל מאוד לתקשורת לרחב עליה כדי להסיט את כל ההסתה שאנחנו חווים ורואים. וטוב שנאמרו הדברים, הרב שווינגר, תודה רבה. שימן ברייטקופ, תודה גם לך.
שבת שלום,
בשורות טובות. כן, שבת שלום, בשורות טובות
לשניכם.
אמן, אמן, שיהיה בהצלחה, בשורות טובות. נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
סליחה, יש מצב לעקוף אותך בתור?
בטח, בכיף.
במיוחד עכשיו זה הזמן לאהבת חינם. אוסם משיקה את במבה לבבות ומזמינה אתכם לפזר אהבת חינם. ספרו לנו איך אתם מפזרים אהבת חינם, אפילו מעשה קטן, ואולי תקבלו מארז במבה מפנק במשלוח עד הבית במתנה. פרטים נוספים בטלמסר 03-373-9090, כפוף לתקנון המתפרסם באתר אוסם. אין כמו במבה של אוסם.
גם בסגר שיפודי נתנאל איתכם, יריד אוכל מוכן לשבת ביום שישי מהשעה 7 בבוקר. 50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדס בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים חייגו כוכבי 90-89.
שיפודי נתנאל,
השבוע במשפחה, רגעי הפרידה, רגשות האשם וחשבון הנפש הנוקב, משפחות חללי הקורונה ומונולוגים מטלטלים. 12 שעות עם הצוותים שנלחמים על חיי החולים, תיעוד מתוך מחלקת הקורונה. ובתוך המשפחה עם המדריך המלא לבחירת מסלול הלימודים הנכון בסוף י"ב.
כי יש דברים שקורים רק במשפחה.
למנויים חייגו כוכבית 6485.
פרויקט השו"ת בר אילן עכשיו במכרז. רק עד יום ראשון בחצות תוכל להגיש הצעת רכישה במחיר המתאים לך. המינימום הוא 700 ש"ח. אנחנו מתחייבים למכור לפחות ל-100 ההצעות הגבוהות ביותר. כך תוכל ללמוד תורה בדיוק עם מאגר פרויקט השו"ת המובחר והמדויק. רק עד יום ראשון בחצות, להגשת הצעה, כוכבית 2036. פרויקט השו"ת בר אילן במכרז, כוכבית 2036.
מקורמל. איזה טעם שוקולדי מיוחד. חדש, שוקו יודבטה בטעם קרמל. טעם יודבטה.
רבותיי, שימו לב, הגרלה בהפתעה! מצטרפים להגרלת כל הקופה. בזוכה אחד מקבל גם דופלקס, גם רכב וגם מסכורת, ונכנסים ללא עלות נוספת להגרלה בהפתעה על 24,000 שקלים. חייגו עכשיו 02-540-30, 02-540-30. ההטבה למצטרפים רק עד היום בשעה 12 בלילה.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, הנחות ענקיות. חיסול מלאי החורף עכשיו במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מבצעי תינוקות בשוק מהדרין, היה שווה לחכות. מטרנה מהדרין 700 גרם, 2 יחידות ב-90 שקלים. חיתולי בייביסיטר פרפורמנס, 5 מארזים ב-100 שקלים. מארז רביעיית מגבוני בייביסיטר, 3 מארזים ב-30 שקלים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
מצומת דיבך, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
הישארו בבית, יוצאים רק אם חייבים. עקב העלייה המדאיגה במספר הנדבקים ובקצב ההדבקה בנגיף קורונה, הכריזה ממשלת ישראל על סגר הדוק. שימו לב, הגבלת תנועה למרחק של 1,000 מטרים מהבית, למעט טיפול רפואי, ספורט יחידני והצטיידות במצרכים חיוניים. יפעלו מקומות עבודה חיוניים בלבד. התקהלות מותרת עד 5 אנשים בחלל סגור ועד 10 אנשים בשטח פתוח. איסור שהייה בבית של אדם אחר. סגירה של מערכת החינוך. סגירה מלאה של פעילות המסחר והפנאי. נכון, החיסונים כבר כאן, אבל הנגיף מתפשט בקצב מהיר יותר. עכשיו יותר מתמיד. אנחנו חייבים להתגייס ולעשות מאמץ לבלום את המגפה. הישארו בבית, בשביל כולנו.
הפרת הנחיות הסגר אסורה על פי חוק ועלולה לגרור כנס כספי על סך 500 שקלים. מגיש משרד הבריאות.
מחשבים? ראיית חשבון? מנהל עסקים? צריכה איש מקצוע שיעשה לך סדר? תבונה, השלוחה החרדית של המרכז האקדמי לב בירושלים, מזמינה אותך לבדוק מהו תחום הלימודים המתאים לך ביותר. הצטרפי אלינו ביום שני י"ב בשבט, 25 בינואר למניינם, להרצאה מאלפת של הגרפולוגית אלה הירשמן, שתעזור לך להחליט מהו תחום הלימודים המדויק בשבילך על פי כתב היד שלך. הרשמי עכשיו בטלפון כוכבית 3463, כוכבית 3463. ההרצאה ללא עלות, תרשמה מראש חובה.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים משה לאון. בימים אלה, במסגרת המאמצים למיגור נגיף הקורונה, כולנו נותנים כתף ומתחסנים. על מנת להקל עליכם, הקמנו מתחמי חיסון בפריסה נרחבת במוקדים שונים בעיר. אני קורא לכם תושבי ירושלים, צאו, התחסנו, אנחנו נדאג לכל השאר.
החיסונים ניתנים בתאום מראש בקופות החולים.
עכשיו במחסני חשמל, חיסול כל מוצרי החורף, מפזרי חום, רדיאטורים, תנורי חימום, סדיני חימום ומייבשי כביסה, בהנחות ענקיות, חיסול מלאי החורף, עכשיו במחסני חשמל.
המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
לנופש בבית מלון צריך להמתין, למים חמים ממש לא. בחורף הזה התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם שר המשפטים לשעבר אבי ניסן קורן. שלום, ערב טוב.
שלום, מה שלומך?
בסדר, ברוך השם. באמת רעיון ראשון לתקשורת החרדית, אני חושב, מאז שמונית לשר המשפטים, אז נעים לשמוע אותך,
לא,
מה שלומך?
לא, 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 מאז מוניתי לשר המשפטים, ברור שכן. מה שהתפטרתי
אותנו. כן, אולי.
כן, כן.
טוב, בוא נדבר באמת על הקורונה ואגפיה השונים, גם התחלואה במגזר החרדי וגם כל מה שקורה מסביב. אנחנו רואים סגר, הסגר מוארך, אתה תומך בערכת הסגר הזה?
תראה, אני חייב להגיד לך, ואני שמח שנדבר איתך. הרי בסופו של דבר הסגר יש לו מטרה אחת, לצמצם את התחלואה. אנחנו רואים שיש עשרות מתים ביום. אבל זה חייב להיות אם יש אכיפה מלאה של הסגר. אם יש אכיפה סלקטיבית, הסגר לא מקוים, ואז אף אחד לא מקיים אותו. לצערי, בחלק מהמגזרים, ואתה מכיר את זה גם במגזר החרדי, זה לא מקוים, ולכן הערכת הסדר קריאה בקיום מלא שלו על ידי כולם.
כן, אז בוא נבחן באמת את השאלה הזו. הרי הטענה הזו מושמעת כלפי הציבור החרדי, בוא נדבר פתוח. אצל החרדים טוענים הרבה מאוד אנשים, ואתה ביניהם, אין אכיפה כמו שיש בתל אביב או במקומות אחרים בישראל. ולמה זה אתה חושב? כי יש איזה חרדי ששולט במשטרה?
לא, אני חושב שקצת התבלבלנו. אני חושב שבמדינת ישראל, הנושא הזה של קיום חוקים, הרי זה קיום חוק, בצורה מלאה ודווקנית, זה צריך להיות נר לרגלנו, זה לא משנה מה אורך חיינו. אני מאוד מכבד את אורך החיים החרדי, יש לי גם קרובי משפחה שהם חרדים, אבל קיום חוק זה דבר שהוא צריך להיות נר לרגלנו. עכשיו, כשיש מצבים שבאים אומרים למשל בתחום החינוך, אנחנו לא נקיים כי אנחנו חושבים שזה לא נכון. אז וזה מקרה, ואנחנו רואים שזה קורה, זה קורה בחברה החרדית.
כן, אבל אם מדברים על אכיפה, אבל אנחנו מדברים כרגע, לפני נושא קיום החוק, כבודו במקומו מונח, נדבר עליו עוד רגע. אנחנו כרגע מדברים על משטרה, על גוף ממלכתי מאורגן שאמור לפעול בלי הבחנה בין המגזרים, בין הציבורים.
אבל אני לא רוצה לבוא ולהגיד שהמשטרה לא פועלת כשורה, ואני לא חושב שזאת, אין לי מידע כזה, אני רוצה להגיד את זה. מה שאני רוצה להגיד, זה כשיש תחושה, והתחושה הזאת היא מבוססת על עובדות, אנחנו ראינו את זה, שחלק מהמגזר החרדי בא ואומר, כן, אנחנו נאפשר לימודים למרות הנחיות. זה מסיים מצב שחוסר אכיפה, שחוסר אכיפה זה מייצר לך תחלואה.
אז בוא עוד דקה נדבר על הלימודים, ברשותך, נעבור ככה באמת נושא נושא, אני רוצה למצות את נושא האכיפה, כי בחברה החרדית יש תחושה בדיוק הפוכה. אנחנו רואים כבר חודשים ארוכים בכל מוצאי שבת, הפגנות בבלפור, הפגנות ידועות, מעולם לא ראינו שם שימוש בבואש, לא ראינו אלימות קשה של המשטרה.
תשמע, הניסיון הזה כל הזמן להפיד בין אוכלוסיות זה עושה עוד פשוט טעות.
זה מה שאדוני עושה.
לא, אני ממש עושה את זה. ממש לא עושה את זה. אני אמרתי שצריך לעשות אכיפה מלאה, ואני אמרתי שצריך קיים חוקים. ואיפה שלא מקיים חוקים, צריך לאכוף אותם. ולא משנה עכשיו אם זה הפגנות, ולא משנה אם זה עכשיו לימודים של ילדים או נוער. אנחנו צריכים לקיים את החוקים, נקודה.
טוב, בוא נדבר באמת על מערכות החינוך. אתה גם העברת ביקורת על ראש הממשלה, שהוא מחייג, מתקשר לביתו של הרב קניבסקי, ומתייעץ או מבקש או מדבר על מערכת החינוך החרדית. ואני שואל אותך, למה זה לא ראוי בעיניך?
כי יש כללים. א', אני לא דיברתי על קניאבסקי, זה לא אני. אבל במשור העקרוני יש כללים. הכללים באים ואומרים כרגע אין לימודים. אין לימודים בגלל העובדה שיש סגר, בגלל התחלואה. זה לא שהמגזר החרדי זה דין אחד, ומגזר חילוני זה דין אחר, ומגזר ערבי זה דין שלישי. זה לא הסיטואציה. יש כללים, אחרת בשמה של הממשלה.
אז זהו, אז אנחנו בתקופה של ממשלה, טוב, עכשיו ממשלת מעבר, אבל כשאתה גם היית חבר בכיר בממשלה, אנחנו ראינו איך הכללים הללו התקבלו. אנחנו ראינו את הזיגזוגים, את חוסר קבלת ההחלטות, שהממשלה מחליטה משהו, קמה איזה ועדה בכנסת ומחליטה אחרת, ופתאום זה נהיה לוחם למען המספרות, והוא למען הספורט.
אבל בוא, תראה, זה לא קשור. ממש לא קשור. ברגע שזה עבר, ברור שהכללים צריכים לבוא גם בכנסת. ברגע שזה עבר בכנסת, צריך לקיים בצורה מלאה. אני חייב להגיד לך, אני ראיתי את ההתייחסות של יהודה משיזה, אבל בסדר, אני לא חושב שצריך להשפוט את זה לאירועים שקרו לעם ישראל בעבר, אירועים טראומטיים של שואה וכו'. אבל אני חושב שאנחנו בסיטואציה שבוא, בסוף זה דבר חשוב. אנחנו לא יכולים שאנשים, וזה לא משנה מי, לא יקיים את הכללים, ואז בשביל מה יש סגר? בשביל מה סגר אם זה חרטה? אין שום משמעות לזה. ולכן אני בא ואומר, תקיים את הכללים. עכשיו, זה דבר, זה כל כך א' ב'. בוא, כן. כולם צריכים לשלם מיסים, כולם צריכים לדאוג לאנשים עם מוגבלות, ולקיים את הכללים לגבי אנשים עם מוגבלות. כולם צריכים לשלם שכר מינימום, וכולם גם צריכים לקיים את הוראות הסגר. אחרת, אנחנו מדינה שהיא באנדרלמוסיה, אחרת אנחנו לא מדינה שיודעת לקיים. עכשיו, אני אומר לך, ראש הממשלה, סלח לי, לא מתפקד. כי ראש הממשלה כל כך חושש מהפוליטיקאים החרדים, וכל כך חושש מכל דבר שיכול להשפיע עליו אלקטורלית, וכל כך עסוק בעניינים האישיים שלו, שזה מייצר לחוסר תפקוד. וזו הסיטואציה.
אוקיי, אתה יודע, כל טענה כזו אפשר להשמיע טענה הפוכה, אבל אני לא כאן כדי להשמיע את הטענות, אלא לפחות לנסות לראות עד כמה פערים בהבנה בין האוכלוסיות והחברה במדינת ישראל כל כך גדולים, ולפה אני רוצה באמת לכוון את השיחה איתך.
אבל אבי, אני רוצה להגיד לך מילה אחת, משפט אחד. אני חושב, עוד פעם, אני חושב שהאוכלוסייה החרדית, הרי בסופו של דבר, אדם הוא אדם. ואני חושב שכל אחד הרי חושש לבריאות שלו, לבריאות של משפחתו, לבריאות
לא, רגע, על זה אין ויכוח.
לא, אבל לכן אני חושב שרוב האוכלוסייה, בין זה חרדית ובין זה חילונית, רוצה שהנחיות בנושא הקורונה יקוימו. אף אחד לא רוצה חס וחלילה שתהיה תחלואה. אבל זה צריך לכבד, גם המנהיגים צריכים לכבד את זה.
אז אני חוזר שוב, עוד לא הספקתי לשאול את השאלה. אני באמת, קודם כל בוא נשים עובדה אחת. אנחנו כאן כל ערב זועקים, צועקים, פונים לציבור להמשיך לשמור על ההנחיות. מדובר על הבריאות, הבריאות של כולנו. לא מדובר על מחלוקת אידיאולוגית, לא מדובר על דת ומדינה, מדובר על נגיף. מגפה, ואנחנו רוצים לעצור את המשך ההדבקה שלה, ולכן אנחנו זועקים על העניין הזה. לא פה הוויכוח. הוויכוח בינינו זה כשיושב קבינט, כל כך רחב, עם כל כך הרבה אנשים, עם שר אחד חרדי, כשיש לכל ענף במדינה שר מייצג, אם לא כמה. יש כאלה שנאבקים על התיירות ונאבקים על התרבות, וראש עיריית תל אביב, יושב ראש המפלגה שלך, מודיע שהוא רוצה כבר לפתוח את אירועי התרבות בתל אביב לפני החלטת הממשלה. וגם באופוזיציה, אביגדור ליברמן אומר, חבר'ה, הנחיות לא חייבים לציית להם, תלכו לפי ההיגיון. אתה שומע כל כך הרבה בליל של שיח. ויש ציבור גדול במדינת ישראל, משמעותי, שהוא מאמין במסורת היהודית ובערך לימוד התורה. והוא אומר, אני יודע שיש מגיפה, אני יודע שיש פה סכנה לבריאות. בוא ננסה לאזן, כמו שהצבא פעיל, אי אפשר לסגור את הצבא. בוא ננסה למצוא גם לזה מקום.
שנייה, אבל מה שאתה אומר עכשיו, לדעתי, א', בוא נדאג בעובדות רגע. אסקר דרעי, שיושב בקבינט, יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה, ואתה יודע את זה. מתחיל מזה. הדבר השני, יום ועדת החוקה, גם כן, הוא איש חרדי, ויש לו השפעה מאוד גדולה, גם פה. ולכן יש לך פה שני אנשים שיש להם השפעה מאוד מאוד גדולה בתהליך קבלת החלטות בנושא הקורונה.
מול 30 שרים.
בוא, זה לא עובד ככה. זה ממש לא עובד ככה. אני לא מכיר תכתיבים בוועדת הקורונה בסוגיה הזאת, ואני לא מכיר כמעט מקרים שהלכו על הראש של השר דרעי. לא מכיר כאלה מקרים. עכשיו, הדבר השני, ואותו דבר, לא בעלת חוקה, בוא, לא בעלת חוקה, כשהוא רוצה, אז הוא עושה דברים. עכשיו, הדבר השני, זה לא, אתה בא ואומר, מצד אחד צריך לשמור על הבריאות, מצד שני אתה בא ואומר, יש דברים שהם יותר חשובים. אני אומר לך,
לא שהם יותר חשובים, שהם חשובים לא פחות, וצריך למצוא את האיזון. זה לא אומר עכשיו להתנהל בהפקרות. הנה, עכשיו שאני מדבר איתך, תלמודי התורה סגורים, הישיבות הקטנות סגורות, בתי הספר סגורים.
לא נכון, אני אומר לך, ראינו היום בבית שמש תופעה שתלמידים יסיעו אותם בהסעות.
הנה, זאת הבעיה, אבל זאת הבעיה. ברשותך, אני ככה מתפרץ, כי אני משמש פה פלא כל כך הרבה אנשים. שולחים כתב טלוויזיה שעובד יומיים כדי למצוא את התלמוד תורה הזה. ורק אותו הוא מצלם, הוא לא מצלם את ה-200 שסגורים, את ה-1,000 שסגורים.
אבל תשמע, אני חייב להגיד לך משהו, אני חושב, אתה אומר שאתה מייצג כל כך הרבה מאזינים. אני חושב שרוב המאזינים, שאתה חושב שאתה אומר שאתה מייצג אותם, או שהפוליטיקאים חושבים שהם מייצגים אותם החרדים, רוצים בסופו של דבר שהקורונה תהיה מאחוריהם.
נכון, ולכן הם שומרים על ההנחיות.
זה בדיוק מה שאומר לך, ופיקוח נפש בוחר.
נכון.
אותו פיקוח נפש הוא מעל הכל. עכשיו אני אומר לך שאנחנו, יש תקופה שגם לא הולכים ללמוד, נכון? יש תקופה כזאת.
הילדים שלי עכשיו בבית, אבל איזה דוגמה אתה מביא? מאותו תלמוד תורה בבית שמש. וזה לא פייר.
לא, שנייה. אני לא אומר, מי שמפר צריך לפעול כנגדו. אני אומר משהו אחד, אין לי שום, אני אומר לך, אני חושב שכל אחד הוא איש באמונתו יחיה. אני בנושא הזה לא חושב בדבר אחר. אני מכבד כל בן אדם, ובנך בן אדם שהוא בן אדם חרדי. אני חושב שבנושא הזה של האכיפה, תשמע, זה לך דוגמה, אין תשובה לדוגמה שאני הולך לתת לך. אנחנו, ביקשו ממני, ראש הממשלה ביקש ממני לעלות ולהרים לחקיקה, החמרת אכיפה למי שמפר את הכללים. אני הבאתי את זה ועוד שרים לחקיקה. בלחץ של הפוליטיקאים החרדים זה לא עלה לכנסת. עכשיו אני שואל אותך, אם אתה אומר שיש אכיפה שוויונית, וצריכה להיות אכיפה שוויונית, ואם אתה בא ואומר שכולם רוצים לקיים את החוק, למה הפוליטיקאים החרדים הכריחו את ראש הממשלה, והוא נכנע להם מסיבות פוליטיות שפוגעות בבריאות?
אני אענה לך. אני אענה לך בסיבה מאוד פשוטה, ממקום שאתה בכלל לא חושב עליו. זה בכלל לא נובע מרצון של הפוליטיקאים החרדים שלא תהיה אכיפה. הפוליטיקאים החרדים הם הראשונים שתשאל אותם, יגידו לך, לך תאכוף, תסגור גם את התלמוד תורה הזה בבית שמש שפתוח. אין לנו עם זה בעיה. אבל הבעיה היא שאתה נותן 500 שקלים לאדם בלי מסכה, נתת לו עונש, זה מספיק. לאדם חרדי ה-500 שקלים זה כמעט 20% מההכנסות שלו. זה כל ההבדל.
אני התנגדתי להחמיר, ולא השתנה 500 שקלים. לא בזה. אנחנו החמרנו בזה שפותחים בתי ספר, ובדברים אחרים. לא המסכות, אני מסכים איתך דרך אגב. המסכות זה נטל מאוד מאוד כבד על איש אני, ועל איש חלש, ועל איש מות יכולת. ולכן שם לא הסכמתי. אבל אם אתה, ולא הבאתי תיקון כזה, אבל החמרת הנישה הייתה צריכה להיות לא שם, על מקבלי החלטות, על מנהל בית ספר שפותח, על מנהל תלמוד תורה שפותח, על מנהל בית ספר חילוני שפותח, על מארגן חתונה במגזר נניח ערבי שפותח, על מישהו שבמגזר החילוני עושה משהו שהוא לא כדין, לא על האנשים מאותה היכולת. ושם הייתה התנגדות של הפוליטיקאים החרדים. ועכשיו אני אומר לך, בסוף, צריך לשים את הדברים כעבודתם. אנחנו במלחמה על הקורונה, זה פיקוח נפש, הסגר הזה מתמשך כל כך הרבה זמן כי אין אכיפה. ולכן כל כך לוקח הרבה זמן שער יורד. עכשיו, ברוך השם, אנחנו כולנו בסוף עם ישראל, אנחנו כולנו רוצים אותו דבר, אנחנו רוצים בריאות. עכשיו, בסופו של דבר, ויש תקופה שצריכים לשים את זה מעל הכל.
יש נקודה אחת אבל שאנחנו מפספסים לאורך כל הדרך.
עוד משהו אחד שהתייחסת לנושא של התרבות. תשמע, הישראלים ורון חולדאי, אנחנו שומרי חוק, וכשרון חולדאי קרא לפתוח את עולמי התרבות, הוא לא יעשה את זה, אם זה לא
היה
על פי חוק.
אוקיי. אני, נקודה אחת שאנחנו, אני חושב שאתה יודע, דיברנו עליה אולי בעבר, ומדברים עליה פה ושם, אבל כשאתה באמת מנסה להבין את החברה החרדית, ואת הערבית אגב, אפשר לומר באותה מילה, בגלל שמדובר בקורונה ובמגפה, ולא בחוקי תעבורה ובחוקים אחרים, מדובר במגפה, והמלחמה במגפה הזו היא פעילות חברתית, היא תלויה בציבור. ככל שהציבור יהיה ממושמע, המגפה תיעצר. ככל שהוא יפר את ההנחיות, היא תימשך, וזה לא יעזור מה יהיו החלטות, ומה יהיו האכיפות, ומה הממשלה תחליט. נכון שצריך אכיפה, אבל בבסיס הטענה, בבסיס הרעיון אני אומר, שברגע שבממשלה הייתה הבנה לאוכלוסייה, מה הם אורחות החיים החרדים, מה זה יום כיפור בשבילי, מה זה יום כיפור בשבילך? מה זה המושגים שנקראים שמחת תורה בשבילי ובשבילך? הקפות שניות, מה זה חתונה בעינינו? איך אנחנו מסתכלים על הדברים קצת שונה? במקומות האלה, אם הייתה באמת הבנה, לא כדי לבוא לקראת החרדים, זה לא תקציב, זה לא חוק הגיוס, זה לא כל מיני נושאים פוליטיים, זה כדי לנצח את המגפה, אם שנינו רוצים לנצח אותה, הנקודת המוצא צריכה להיות, בוא נבנה סט של כללים שיתאימו לכל חברה.
אבל זה לא עובד ככה. יש א' ב' א', אין כזה דבר כללים לחברה אחת ולא כללים לחברה אחרת, זה הדרך לרסק את הנושא הזה, וזה מה שקרה. וזה מה שקרה, וראש הממשלה פה נכנס, סלח לי, הוא נכנס, ולמרות שהוא יודע שזה לא צודק. הדבר השני, הכלל הוא מאוד מאוד פשוט. התקהלות מייצרת תחלואה. וא', זה הכלל. אין בו, זה לא מסובך. כל הטיפול במגפה הזאת של הקורונה, זה מניעת התקהלות.
אבל אצל כל חרדי שני, יש התקהלות בבית. כשהוא נמצא עם אשתו והילדים, הם כבר עוברים על החוק. זאת התקהלות.
לא, לא, בבית, ואף אחד לא בא ואומר עכשיו.
כן, אבל זה אותך... כן, אני ודאי, אני לא
מתקהל... אבל עוד פעם, עוד פעם. עכשיו, אתה יודע מה אתה עושה? אתה עכשיו לוקח את תפקיד קבינט הקורונה עליך, וזה פסול. בשביל זה יש מערך בריאות. בשביל זה הם עושים את העבודה. עכשיו, אם אתה עם כל אחד, וזה מה שאתה צריך שם בשיחה הזאת, וזה מה שעשה במקרים השונים, רבנים השונים שערכו בניגוד הנחיות. זה לא יכול להיות. בוא, חלק מהכללים, במדינה דמוקרטית, בקיום כללים, ואנחנו במקרה חמור, במקרה של מצוקה. עכשיו, או שאנחנו רוצים למנוע את המחלה, וכל אחד מבין שזה אירוע. בוא, אתה חושב שלי נוח, לך יש, הבנתי, ילד עם מוגבלות, גם לי יש ילד עם מוגבלות. כן. אתה יודע שזו תקופה קשה לילדים עם מוגבלות.
מאוד.
אז כן. מה, אז אני לא מקיים את הכללים?
לא, לא מקיים אבל את היה צריך לעשות כללים אחרים לילדים כאלה, כן.
אבל
אני
לא,
ככה, אני חושב, אני לא מקבל את ההחלטות, וזה לא מה שאני עושה אבל, עכשיו. אני שואל אותך איך מתקבלות ההחלטות.
אז תכף, אבל עשו דברים מסוימים, כן. אבל דברים מסוימים, אנחנו קלים תמיד. בוא, אני לא ראיתי, אני לא ביקרתי את אמא שלי מאז תחילת הסגר. מה, אני לא רוצה לבקר את אמא שלי, ברור שאני רוצה לבקר אותה.
ברור.
יש דברים.
על זה אין בינינו שום ויכוח.
אבל ברגע שאתה לא מקיים את הכללים, ואני אומר לך, אני חושב שהציבור החרדי רוצה לקיים את הכללים.
מקיים, לא רוצה, הוא מקיים את הכללים. הוא משתדל לעשות את המקסימום. יש בו בשוליים קבוצות אחרות.
שנייה, אני מסכים. אלא אם כן, אבל נתתי לך את הדוגמה, שראש הממשלה, בלחץ של פוליטיקאים חרדים, לא הסכים להחמיר אנישה, שזה אכיפה, לא על חמישת מסכות של 500 שקלים, שאני מסכים איתך שזה נטל כבד, אלא על דברים אחרים. אבי, אני רוצה, אם אני יכול, בזמן הזאת גם לדבר על עוד משהו. לא יודע, אם אתם תרשה לי. כן, אנחנו היום ראינו את דוח העוני. ודוח העוני מראה לו כל שנה תמונה קשה. עכשיו, אני כשהייתי יור הסתדרות, אני פעלתי לצמצום העוני. אם זה בהעסקת אנשים עם מוגבלות, אם זה בעלת חרמיום ב-1,000 שקלים, לצמצום עובדי קבלן, וביטוח סעודי מורחב יותר. אני, לצערי, ראש הממשלה ממש שנתיים להעביר תקציב, וזה, אתה יודע, זה זריקת בוט על, על, על הציבור הישראלי ועל הציבור החלש. כי תקציב הוא הדרך להעביר את הצמצום של העוני. ואני אומר לך, הדבר הראשון שצריכים לעשות בממשלה שתקום, זה להעביר תקציב ולא לשכוח שאנחנו מדינת רווחה. שהתפקיד, אחד התפקידים המרכזיים שלנו זה לצמצם את העוני, ואת הפרים החברתיים. וזו הזדמנות להגיד את זה.
אוקיי, אז טוב שאמרת את זה. רק ככה לסיום שיחתנו, שאלה אחת בסוף, אנחנו כן בערב מערכת בחירות, על היחסים שלך ובני גנץ כבר דיברנו בעבר, ואנחנו מכירים והבנו מה קרה שם. עכשיו אתה עם הישראלים, יהיה חייב להיות כאן שוב איזשהו חיבור בגוש שלכם, כדי בסופו של דבר להחליף את נתניהו. ואנחנו לא רואים שום תכונה לקראת הדבר הזה. אתה יודע לספר לנו איפה זה עומד?
כן, אני חושב ששבוע הבא זה השבוע הקריטי בנושא החיבורים, ואני מאמין ששבוע הבא יהיו חיבורים. אנחנו רוצים, אני בא מהמרכז שמאל, מרכז שמאל בעיניי זה דמוקרטיה, זה מדינת רווחה בצד שוק תחרותי, וזה צמצום פערים.
וזה לא גדעון סער.
וזה לא גדעון סער, גדעון סער הוא ימין עמוק, הוא מתחרה מול הליכוד. עכשיו, אני חושב שבתקופה הזאת חשוב מאוד שיהיה מרכז שמאל חזק בישראל, לכן אני בישראלים, ואני מקווה שיהיה מרכז שמאל חזק בישראל, וגם החיבורים ישקפו את זה.
החיבור האופטימי הוא עליי, אתה יודע, הקלאסי שהייתי מצביע עליו, זה חיבור שלכם ויאיר לפיד, אבל אתה היית איתו בעבר במפלגה, אחר כך יחד עם בני גנץ חברתם לממשלה ונקראו קצת היחסים, זה משהו שאפשר לאחות?
לא, אין בה, מערכת יחסים ביני לבני יאיר לפיד או חולדאי ויאיר לפיד היא טובה, אבל אתה קצת מקדים, בוא, יש לנו שבוע לדון ולקיים החלטות, מה החיבורים הנכונים, לטובת החברה הישראלית, לטובת הערכים שלנו, ונדבר עוד שבוע אם תרצה, משהו כזה.
טוב, שר המשפטים לשעבר, אבי ניסן קורן.
מילה אחת, ערב טוב לכולם, ואני באמת אומר, כל האדם באמונותו יחיה, והבריאות כרגע מעל הכל.
מעל הכל, ונשמרתם לנושותיכם. פיקוח נפש זה אחד הדברים שדוחים את כל התורה כולה. תודה רבה לך, אבי ניסן קורן. תודה, שבת שלום.
שבת שלום.
טוב, אנחנו מסיימים כאן את המהדורה, ורק נבקש שוב מכל מאזיננו להמשיך להתחזק, להתפלל. יש הרבה מאוד חולים, שהקדוש ברוך הוא ישלח לכולם רפואה שלמה, ובסוף שבוע כל כך סוער, תמיד נחזור על אמירה, ועשית ככל אשר יורוך, כל אחד שישמע לרבו, רבו המובהק, כמו שאנחנו מקשיבים לרבותינו, בענייני חינוך, כשרות, בחירות, השקפה ודעת תורה, על אחת כמה וכמה בנושא הבריאות, ואם כל אחד ישמע לרב שלו, זה גם כן יעורר זכויות בשמיים כדי לעצור את הנגף הקשה הזה. תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לשלמה פולק בהפקה, לאורי כהן על הביצוע הטכני, לכל מאזיננו שבת שלום.